כשסיימון התחיל לסגת בשקט, שמע משהו שתפס את ליבו. לא. לא? האם גבירה צעירה כלשהי נדחקה על המסדרון הנטוש הזה בניגוד לרצונה? לסיימון לא היה שום חשק להיות הגיבור של אף אחת, אבל אפילו הוא לא יכול לתת ללבון כזה לעבור. הוא כופף מעט את צווארו, הייתה אוזן קדימה כדי לשמוע טוב יותר. אחרי הכל, אולי אוזניו הטעו אותו. אם אף אחת לא זקוקה להצלה, הוא בהחלט לא מתכוון להסתער כמו שוטה. נייג'ל, אמרה הנערה, ממש לא היית צריך לעקוב אחרי לכאן. אבל אני אוהב אותך, זעק הבחור הצעיר בקול מלא תשוקה. כל שאני רוצה הוא לשאת אותך לאישה. סיימון כמעט נהם, שוטה מסוחרר ועלוב נפש, זה היה מעורר רחמים. נייג'ל, אמרה שוב, קולה חביב וסבלני במפתיע. אחי כבר אמר לך שאני לא יכולה להינשא לך, אני מקווה שנוכל להישאר ידידים. אבל אחיך לא מבין. הוא כן, אמרה בתקיפות, הוא מבין. הוא החל להרגיש כמו מציצן מהסוג הגרוע ביותר. הוא החל לסגת, אבל אז, רק צעד אחד מהפתח, שמע את הבחורה צורחת. את חייבת להתחתן איתי, צעק נייג'ל. את חייבת, לעולם לא אמצא מישהי אחרת. נייג'ל, תפסיק! סיימון הסתובב, בנעמה. נראה שיהיה עליו לחלץ את החצופה אחרי הכל. הוא דהר בחזרה למסדרון, העלה על פניו את ההבעה הכי קשוחה והכי סמכותית. המילים, אני חושב שהגברת ביקשה ממך להפסיק, עמדו על קצה לשונו, אבל נראה שהוא לא נועד להיות הגיבור הלילה, כיוון שלפני שהצליח להוציא הגה, חילצה הגברת הצעירה את זרועה הימנית והנחיתה חוותה יעילה באופן מרשים ישר לתוך הלסת של נייג'ל. נייג'ל קרס, זרועותיו התנופפו באופן מגוחך באוויר ורגליו החליקו תחתיו. סיימון פשוט עמד שם, מביט בחוסר אמון על הנערה שקראה על ברכיה. אוי ואבוי, אמרה, קולה מעט צווחני. נייג'ל, אתה בסדר? לא התכוונתי להקות בך כל כך חזק. סיימון צחק, הוא לא הצליח להתאפק. הנערה הרימה מבט, המומה. סיימון עצר את נשימתו. היא הייתה בצל עד עכשיו, וכל מה שהיה מסוגל לקלוט ממראה היה שפע של שיער כהה וסמיך. אבל עכשיו, בזמן שהרימה את ראשה כדי להביט בו, ראה שהיו לה עיניים גדולות, כהות באותה מידה, והפה הרחב והחושני ביותר שראה מימיו. פניה היו מוערכות, לא היו יפות במובן המקובל בחברה, אבל היה בה משהו שפשוט רוקן את כל האוויר. מראותיו.
קטע מתוך הדוכס ואני. מחברת ג'וליה קווין. מתרגמת דינה עזריאל. הוצאת אהבות.
אני ממש רוצה שנדבר רגע על תפיסות שיש לגבי רומן רומנטי, והביקורת שכל הזמן נשמעת, נכתבת בכל מקום אפשרי. ואני רוצה שנדבר על זה רגע.
דיברתי עם חברות שלי השבוע, ופשוט מישהי, וסיפרתי לה על, על הפריחה של הז'אנר, של הז'אנר הרומנטי, וכמה זה ז'אנר שהציל את, את עולם הספרים מקריסה. והיא אמרה לי, וואי, לא יאומן כמה חרמניות יש. וזה קומם אותי כל כך, גם כי מדובר במישהי סופר אינטליגנטית ותל אביבית ופמיניסטית וכל מה שבא עם הדבר הזה. והיא אמרה משהו שנובע מבורות עצומה. עכשיו, אני בעצמי עברתי סוג של טרנספורמציה עם כל התפיסה של הז'אנר ועם כל התפיסה של הספרות הזאת. וגם אני בהתחלה באתי בדיוק מהמקום הזה. שהיום אני מבינה שהוא באמת נובע מבורות עצומה ומחוסר ידע. הז'אנר הזה הוא לא ז'אנר של חרמניות, והוא הרבה מעבר לזה. מהמון המון, המון המון רבדים.
התפיסה הזו שסקס ונשים זה משהו רע, היא משהו שפושע בחברה עדיין ב-2020, להגיד ז'אנר של חרמניות, זה משהו שמזלזל בנשים שמעוניינות במיניות. שזה בכלל אבסורד שאפשר בכלל עדיין לדבר את הדבר הזה ככה. זה באמת קודם כל, ובית, אחת הביקורות המרכזיות שיש לאנשים שלא מכירים ז'אנר, על הז'אנר הוא שורה תחתונה הוא שהוא מאוד אופטימי, ושהוא מדבר על אהבה, ושיש בו סוף טוב, ושאנשים בו עוברים תהליכים ונהנים מסקס, ואיכשהו כל הדבר הזה שאמרתי עכשיו, זה לא טוב. זאת אומרת, אלא אם כן אתה סובל, חותך ורידים, סקס זה משהו שעושה לך ממש רע בחיים, זה איכות. לעומת זאת, אנשים שמוצאים אהבה, עוברים תהליכים, ובסוף גם מוצאים זוגיות, לא משנה דרך אגב על גווניה, צבעיה וכולי, זה פתאום דבר רע. עכשיו, איזה מין חברה זו? זו החברה שאנחנו מנחילים לילדים שלנו, שאני לא מצליחה להבין את זה, זה מעצבן אותי, לא יודעת אם שמתם לב, זה מעצבן אותי, אני גם כל מיני מרגישה אנחנו צריכות להצדיק את עצם הקיום, ואני לא רוצה להצדיק שום דבר, אני לא רוצה להצדיק את העובדה שאני רוצה לקרוא ספרים שגורמים לי הנאה, ולא כבר, לא בהכרח ספרים תמיד שגורמים לי סבל, ושאני רוצה להזדיין כאהבת נפשי, ושאני ממש לא רוצה שמישהו אחר יגיד לי שהעובדה שאני רוצה את הדברים האלה הופכת אותי לטיפשה. זה מקומם מאוד.
גם מה שאת אומרת, שזה בעצם הספרות הרומנטית, יש לה צבע אחד, ואנחנו יודעות שזה לא נכון. זאת אומרת, יש לה, אפרופו 50 גוונים של אפור, יש לה המון המון גוונים. נכון. ולא רק שיש לה המון גוונים, היא גם בהרבה מובנים מקדימה את הספרות המסורתית, את הספרות שהתרגלנו לקרוא עד כה, כי היא מדברת על המון תופעות תרבותיות וחברתיות ואתניות, שהספרות הלבנה, האשכנזית, הגברית, שהתרגלנו לקרוא אותה, היא עוד לא שמה, היא עוד לא הצליחה לתפוס את הזמן שאנחנו נתונים בו עכשיו, וזה עוד דבר שהוא מדהים, וגם באמת מנסח את הספרות, וגם באמת נותן לה הרבה עומקים ורבדים, שלא קיימים בספרות שהתרגלנו לקרוא כל השנים. אז כאילו, הביקורת הזאת היא לא מובנת לי מכל מקום שאנחנו תוקפים אותה.
אהבה ודעה קדומה. שלוש נשים מדברות על רומנים רומנטיים, אירוטיים ועל החיים עצמם. מגישות שירלי גל, טל פורקוש ודרווה שמואל.
אני קוראת הרבה מאוד ביקורות ספרים, שנראה לי בהמשך למה שאמרת, ורד וטל, כאילו כל ספר שבעיני המבקר הוא נחות, הוא מיד משול לרומן רומנטי, הוא מיד נכנס לקטגוריית הרומן הרומנטי, בלי קשר, אם הוא בלי קשר לזה שהוא רומן רומנטי או לא, נכון? מיד אומרים, כן, זה רומנים לנשים, זה רומנים למשרתות, זה כזה.
כמה משרתות את מכירה היום?
לא הרבה. ואז נשאלת השאלה, רגע, מה זה בעצם, מה הופך ספר לרומן רומנטי? וברומן רומנטי בעצם יש שני חוקים, נכון, בעיניי יש יותר, אנחנו פה חלוקות, כן? יש יותר משני חוקים לדעתי, אבל יש שני חוקים עיקריים.
חוקים שמוגדרים.
חוקים שמוגדרים היטב. הראשון, שהסוף תמיד חייב להיות טוב. לא סוף טוב, לא רומן רומנטי. ניתן פה דוגמאות, אנחנו נשחק פה משחק. רומאו ויוליה?
טרגדיה.
טרגדיה. ניקולה ספארקס?
טרגדיה. בדרך כלל.
לא אשכח שישבתי איזה יום, אני הרגשתי שיש עובדים עליי. אני יושבת לתומי. לתומי, על הספה, עם לנון הכלב שלי, ואני אומרת, אוקיי, עכשיו אני הולכת לראות סרט, וזהו, ראיתי מכתב בבקבוק.
אוי, בבואי לך.
She's a beauty. Was she in bad shape?
Neglected. Unappreciated.
I know how she feels.
Doubt it.
אזהרת ספוילר, מי שעוד לא ראה ומתכנן לראות, אז תעשו שנייה, לעוד דקה, תכוונו את זה לעוד דקה. ואני יושבת שם, ואני רואה סרט רומנטי נחמד, כן, עם קווין קוסטנר וזאתי, ששכחתי מזאת, זאת, מי זאת? מבית הקלפים ובטרקאפ, מי זה, לא?
רובין
ויליאמס.
רייט?
רובין רייט.
היפהפייה.
היפהפייה, ואז הוא מת.
כן. מה? זה אכן, כן, זה מה שקורה שם, נכון.
מה? הבטיחו לי רומן רומנטי. אז לא, אז רומן רומנטי, הסוף שלו חייב להיות טוב, והסיפור, כל הסיפור חייב להיות סביב סיפור אהבה בין זאתי וזה.
או זאתי וזה.
או בין זה וזה. או בין זאתי וזאתי. או בין זאתי וזה וזה.
זה וזה, נכון.
או זה וזאתי וזאתי.
או זה וזה וזאתי.
הכל יכול להיות.
הכל.
שזה גם משהו שמייצג את, 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 את רוח השעה.
נכון.
זאת אומרת, אם פעם באמת מערכת יחסים הייתה בין זה לזו, וגם לזו היה תפקיד מסוים ולזה היה תפקיד מסוים, היום זה הרבה הרבה יותר רחב, ואנחנו עדיין ממעטים לראות את זה בספרות שהיא לא ז'אנר.
נכון, זה מאוד נכון. זה מאוד נכון.
העניין הוא שאם רואים את זה בספרות היפה, אז זה ספר גבוה על פוליאמוריה.
כן.
ואצלנו זה שיט נחות של, של אנשים חמודיות.
של מנה שטועה, כן.
אז זה הסיפור של הרומן הרומנטי בעצם, זה משהו שחייב להיות תחת שני החוקים האלה, ולכן לא כל ספר שכתוב, לא יודעת, אני נכנסת פה לכל מיני מבקרים שמתייחסים לספרות נשית, כן, שבכלל לא רומן, אגב, ספרות נשית, מה שמעניין לעשות את ההפרדה, נגיד בריג'יט ג'ונס, למה זה לא רומן רומנטי אלא ספרות נשית? כי זה עוסק בתהליך שעובר את הגיבורה.
זה באופן כללי נכון לספרות נשית, שזה ההבדל בינה לבין רומנים.
כן.
שהמוטיב המרכזי בספר זה תהליך שאישה עוברת. עם רומן, בלי רומן, עם אהבה, בלי אהבה, זה המהות של ספרות נשית בהגדרה.
בדרך כלל גם תהיה שם אהבה, נגיד לדוגמה לאכול, לאהוב, להתפלל, אם זה הסדר הנכון של זה, אז כל הסיפור זה התהליך שהגיבורה עוברת, ובסוף גם היא מתאהבת באיזה מישהו, ומתחתנים, ויש סיפור המשך, שהם נשואים ומתגרשים, ולא יודעת מה קורה שם, לא צלחתי. לא הגעתי לשם, בריג'יט ג'ונס, שכל הסיפור זה שלה, ושל ספירת הקלות שלה, ושל הדברים שהיא עוברת בתוך עצמה, וכן, יש גם את מרק דארסי,
כן,
שלה, שבסוף הם מתאהבים, וזה קורה. אבל אגב, הסיפור האהבה שלה עם מרק דארסי קורה רק אחרי שהיא צולחת את כל הגברים החרות שזה, שמייצג אותם, דניאל, זה איך שקוראים לו,
נכון, כן, כן.
ורק אחרי היא מגיעה למצב שבאמת היא בשלה, וזה קורה כזה.
הסיפור האהבה הוא לא הציר המרכזי של הספר. בול. שזה בעצם העניין.
הציר המרכזי של הספר הוא חוסר הביטחון שלה עם הגוף שלה.
נכון.
נכון? זה הקונפליקט.
נכון. לא, זה נחמד.
אני יכולה להתחבר לזה.
כולנו יכולות להתחבר לזה במקום, אבל זה לא רלוונטי. אבל לקחת עכשיו, מה בעצם אומרים המבקרים? שכל הסיפורים שהם סיפורי אהבה שנגמרים בסוף טוב, הם נחותים. אז בגדול זה החיים שלנו. זאת אומרת, החיים שלנו נחותים, כי רובנו מנהלים מערכות יחסים אוהבות, פוגשים אנשים, מתאהבים, מנהלים זוגיות, ונורא רוצים שיהיה לסוף טוב, בגדול.
זה ה-30% פחות שנשים מקבלות בשכר, זה ה-30% פחות הערכה
ז'אנר,
שהוא ז'אנר נשי. כן, כן צריך להגיד ש-84% מקורות הז'אנר הן קורות נשים. וכמה קל ונוח לזלזל.
נכון, אבל זה כשהסטנדרטים של החברה הם גברים, זאת אומרת, גברים מחליטים מה איכותי ומה לא איכותי, וגם נשים שכאילו התמיעו את הסטנדרטים הגבריים, חולקות את אותם, זאת אומרת, מבחינתי, נשים גברים, השוביניזם כנגד הז'אנר הוא לא תלוי דת, גזע ומין, הוא פשוט שוביניזם.
כנגד כל מי שמדברת על זה, אני יכולה לספר לכם סיפור עצוב. שכתבתי את הטור המסע לאורגזמה, ואז בטלגרם של עקיבא נוביק וחיים לוינסון ועוד מישהו ששכחתי מי זה, קראו לי שירלי המשפריצה.
או אלוהים.
ככה, מול פורום של עשרות אלפי עוקבים, או כמה שהיה להם, ונורא נורא נעלבתי, זה היה בראשון, כן? ואז הבנתי עד כמה, וזה כמובן חזר על עצמו בכל הטוקבקים ובכל הזה, כן? זה נהפך להיות איזה משהו, ואז הבנתי עד כמה פחד יש לחברה מנשים שמדברות על מין בפתיחות, וזה בכלל לא חשוב. איך את מדברת על זה? זה מיד מקטלג אותך בתור הבחורה החרמנית או הבחורה שזה. כתבו לי, היה טוקבק שככה...
אני פשוט כל הגוף שלי מצטמרר.
לא, ממש.
כן, זה נורא. היה טוקבק שכתבו לי, שזה היה ממש... מישהו שכותב לי, לא נמאס לך להחליף כל כך הרבה גברים? כאילו, אתה לא יודע מי אני, אתה לא יודע מה אני, אתה לא יודע מה זה, אתה קורא טור, כן? אבל זה מיד משליך עלינו, כאילו מישהו שמדברת על מיניות הזה בהכרח, לא שאני חושבת שזה רע, אגב, מחליפה גברים, כל הזמן שכל אחד תעשה משמע, פחות אצלי, פחות אני...
לא רלוונטי בכלל, אבל...
אבל זה לא חשוב, כן? ואז מיד את ממותגת ככזאת, והספרות הזאת, אז היא מיד ספרות לחרמניות, וזה מיד נחות, כן?
כמה מאיים, כמה איום זה נשים שמדברות על דברים נשיים, ומדברות על מין, זאת אומרת, עד כמה מאיים זה... אז את יודעת, זה כמעט קמאי הסיפור הזה. אני חושבת שגם יש משהו בשינויים התרבותיים החברה עוברת, והתפקיד של ספר בחברה של היום, לעומת נניח לפני 100 שנה, בסדר? אני חושבת שהיום יש לנו כל כך הרבה גופי ידע שאנחנו מחוברים אליהם, שאנחנו יכולים לצבור ידע או להגיע לידע מהמון מקורות שהם לא ספר. ואני חושבת ולכן בהרבה אספקטים גם תפקיד הספר השתנה, כי הספר צריך לעשות לי דברים אחרים מה שהוא היה צריך לעשות לי פעם.
מה הכוונה?
אני חושבת שאנחנו היום חשופים להרבה יותר, אנחנו צרכני תרבות הרבה יותר רחבים. יש לנו הרבה מאוד מדיות תרבותיות, ואנחנו מקבלים תרבות מהרבה מאוד מקורות, וגם הפוליטיקה ומה שקורה בחוץ נכנס אלינו הביתה הרבה יותר בצורה אינטנסיבית מאשר נניח לפני 100 שנה או 150 שנה. אנחנו יודעים כל הזמן מה קורה בממשלה, מה קורה בחוץ, מה קורה בעיר ליד, אנחנו כל הזמן מופצצים במה קורה במציאות, ולכן הספר, כמו שאני תופסת אותו היום, הצורך שלי בו, הוא לא שיש לי בעיה עם אסקפיזם, דרך אגב, זו מילה מצוינת ואין לי שום בעיה איתה, אבל אני לא צריכה אותו בשביל להבין איך אנשים אחרים חיים. אני לא צריכה אותו בשביל להבין תהליכים חברתיים בהכרח. אני צריכה אותו כדי שהוא ייתן לי סיפור שיעשה לי נעים. כן, הוא לא חייב לאתגר אותי כל הזמן, והוא לא חייב להיות איזה משהו שאני אחר כך אצא ממנו בכאבי לב וחיתוך ורידים, כי זה קורה לי בחדשות. אני לא צריכה, לא ברצינות, אני לא צריכה את זה. זה עניין של צורך, מה תפקיד הספרות היום. ויש משהו ברומנים שמדברים על, תמיד, על דברים שמעניינים נשים, על דברים שנשים חוות, ואנחנו עדיין, גם ב-2020, חיים בחברה שהיא גברית יותר, כי זה מה שזה, כי היא עדיין בנויה ככה. והספרים האלה הם קולות נשיים ברורים, חזקים, שמדברים על תהליכים שנשים עוברות, על דברים שנשים מעניינות אותם, ועל זיונים כמו שנשים היו רוצות אותם. עכשיו אנחנו 51% מהאוכלוסייה, ובמשך אלפי שנים נשים היו צריכות לעמוד בסטנדרטים הגבריים. זאת אומרת, אנחנו ניסינו במשך אלפי שנים להפוך את עצמנו למה שגברים רוצים שנהיה. כי זה מה שעשינו, כי זה מה שזה היה. אז לא נורא בעיניי שהיום גברים ינסו להפוך את עצמם למה שאני רוצה שהם יהיו. זאת אומרת, גם הביקורת הזו של אין גברים כאלה, כמו בספרות. אז מה אם אין? תעבדו קשה ותנסו להיות. לא יודעת, זה מה שתעשו.
ברגע שקוראים לך בלוגרית השפרצות, אז את מיד, אני לא יודעת מה כולם עושים, כן, אבל את מיד לוקחת את זה על עצמך.
ברור,
כזה.
ברור.
ומאמי, את יודעת כמה פעמים כינו אותי, את מוציאה ספרים על זיונים, את הפאבלישר של הזיונים. את מוציאה לאור של הזיונים.
ומה עונים על כזה דבר? תמותו.
כן, קנאים, מה קרה? אתה לא אומר.
לא, באמת, בשלב הראשון זה מייצרת לך איזה צורך להתגונן ולהסביר
ממש,
שאת,
כאילו, לא,
שאת
לא,
לא,
לא
כזאת.
אני בכלל לא כזאת.
אמרתי לך, לא?
ואיתי בן זו קבוע, כן. ואנחנו מקיימים יחסי מין פעם בשנתיים.
אוקיי, אני כל כך מעולם לא אומרת את הדברים
האלה. רק לצורך חוויה, כן. וכאילו לא חלילה בעניינים אחרים, אבל זה כאילו, גם כל הקבוצות הרומנטיקה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש המון קבוצות, עם המאזינים יודעים, אבל יש המון קהילות סביב הז'אנר הרומנטי ומאות פעילות, והרבה פעמים כשראיינו לעיתונות את מנהלות הקהילה, אז בסוף זה באמת נגמר בזה שהיו קוראים להם חרמניות, ובשלב מסוים פשוט הפסיקו להתראיין, כי כאילו זה התיוג הבלעדי שתהיגו אותם, וכאילו זה באמת אי אפשר לשאת את זה, כי גם האנשים לא נמצאים בעמדה של לקבל משהו אחר, או לחשוב באופן אחר, כי זה מה שהם, וזה הכל, כאילו בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר, אין שום, שוב, אין שום גוונים בכל המהות הזאת.
את יודעת, עכשיו שאת מדברת, אני חושבת, רגע, למה גברים שאוהבים ספרי מתח, שאפשר להגיד שזה ז'אנר גברי, למה לא קוראים להם אנשים שאוהבים מוות ורציחות ואנשים אלימים?
נכון.
כי אנחנו ז'אנר של נשים, ופשוט הרבה יותר קל.
נכון.
הרבה יותר נכון. קל.
וגם פחות מזלזלים בזה. זאת אומרת, בואי, בתוך הז'אנר של המתח יש גם המון ספרות רעה.
נכון.
גרועה.
מאוד 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 רעה, ומאוד מאוד פופולרית ומצליחה, ואנשים צורכים אותה בהמונים, אבל הם יקבלו את הפרסים, והם יקבלו את ההכרה, והם באמת יקבלו את כל התהילה, והספרות הרומנטית, גם אם היא נמצאת ברבי המחר, וגם אם יש לה קהל עצום, היא עדיין נחותה, והיא עדיין לא מקבלת את, את ההכרה שספרות מתח שנכתבת על ידי גברים הרבה פעמים זוכה לה.
נכון, זה כמו שאת נכנסת לחנות ספרים, ואין מוכר שלא ידע מי זה לי צ'יילד,
וארלן
קובן, וגרישם, אבל סופרות רומנים שהן מצליחות בטירוף, לא פחות דרך אגב, מכל אחד אלה שהזכרתי, אין להם מושג, זאת אומרת מבחינתם זה איזה...
הכותבת הרומנטית הזאת.
כן, איזה אסופה אחת, איזה מקשה אחת של בבלת נשי.
נשים והפורנו שלהם.
כן, ואין שום הבחנה, ואין גם, אין גם רצון ללמוד, זאת אומרת, זה הבורות, זה כמו שאמרנו קודם, אינטלקטואליות, המילה מעידה על, על הרצון ללמוד ולהבין ולצבור ידע. זאת אומרת, איך אתה יכול לקרוא לעצמך אינטלקטואל, כשאתה באופן מובהק מסרב להכיר, להבין וללמוד ז'אנר שלם, אז אינטלקטואליות זה לא, בגלל שזה נוגד את עצם המילה.
אבל כן יש ביקורת שאולי שווה להתייחס אליה, אני מקבלת אותה הרבה, שהז'אנר הזה הוא ז'אנר שכאילו מצדיק, או מחנך, או מייצר לנשים איזושהי תפיסה, שבה זה בסדר להיות עם גבר עשיר, ולהיות המספר שתיים שלו, ולרצות גברים רק בגלל שהם עמידים וחתיכים, ולא מייצר לנשים תפיסה פמיניסטית אמיתית, או הולך נגד התפיסה הפמיניסטית, שאומר שאנחנו equals לגבר שלנו.
אני אתחיל מזה שאבא שלי תמיד היה אומר, עדיף להיות עשיר, צעיר ובריא, מאשר זקן, חולה ואני. אז את יודעת, כאילו העובדה שנניח נשים בספרות רומנטית נורא מתחשק להם שהגבר שלהם יהיה נורא עשיר, זה באמת קונספציה מופלאה של אנחנו לא רואים אותה בשום מקום אחר בעולם.
אוי, יצאת
כנות. כן, כן, אוי, באמת. וכאילו ברצינות. אוקיי, אז זה שגברים מאוד רוצים נשים יפות. לא יודעת. לא חשוב, אבל אני גם חושבת שפני הרומן כפני הדור, ואת רואה את המגמות בספרות הרומנטית, משנות ה-50, תכף שירלי תגיד לנו קצת יותר על זה, ועד היום, ואני באמת לא זוכרת מתי בפעם האחרונה אני קראתי רומן, שבו הגיבורה היא איזה אסקופה נדרסת, והגיבור הוא איזה, לא יודעת, רק הוא בעל הכוח, רק הוא בעל העוצמה, והיא איזה נשרכת אחריו, זה כל כך לא נכון היום, זה בדיוק להפך, וגם אם הגיבור בסיפורים, לפעמים כן, לפעמים לא, דרך אגב, הוא מאוד עשיר או חזק, זה לא מעיד בהכרח על הגיבורה שהיא לא, זה מה שזה היום, זה לא נראה ככה, זה לא נראה ככה כי החברה כבר לא נראית ככה, והרומנים הרבה מאוד פעמים, כמו שטל אמרה קודם, מדביקים, את התהליכים של החברה הרבה יותר מהר מספרות אחרת.
אני חושבת שיש איזו תפיסה שהשתרשה על רומנים כאלה, התפיסה היא רומנים למשרתות, נכון? אנחנו עדיין לא הצלחנו לצאת מזה לגמרי, ובאמת הם נשענים על ספרים של פעם, של שנות ה-50 וה-60 וה-70, כשנשים באמת, רוב הנשים לא יצאו או רק התחילו לצאת לעולם העבודה, עדיין היו להם מקצועות כמו מורות, או גננות, או כל מיני דברים כאלה, כן, עדיין לא היו מנכליות ו...
שאנחנו לא אומרות כלום, נגד מורות גננות להפך.
לא, להפך, כן, אבל באמת ראו שהרומנים האלה ייצגו את רוח התקופה, כלומר, רוב התפקידים המסורתיים של אנשים היו כאלה, אחיות, מורות וכאלה, והגברים היו תמיד, אם זה עורך דין, אז עורך דין נורא מצליח, בעל חברה, אם זה, לא יודעת מה...
בעל אחוזה,
כל מיני דברים כאלה. והתפיסה הזאת היא כל כך נדבקה על הרומנים הרומנטיים, כמו איזה דבק, שהם מסרבים לראות שאנחנו נורא נורא התקדמנו, מאוד מאוד התקדמנו, כן, נורא זה בשלילי, כן. מאוד התקדמנו, והרבה פעמים כשאני מנהלת דיונים, בעיקר בפייסבוק ובכאלה, עם אנשים שאומרים לי, כן, אבל זה הרומנים למשרתות האלה וזה, וזה תמיד, זה נגד כל עיקרון פמיניסטי שהוא, אני שואלת, רגע, אבל בואו נדבר על ספר אחד שקראתם, בעשור האחרון, ותמיד יש מין דממת צרצרים כזאת,
כן, כי זה לא נכון, כי זה בהגדרה לא נכון.
סיפורי אהבה גדולים היו איתנו מאז ומעולם, נכון, ימי התנך וכלירואה של קריטון, כל הדברים
דוד ובת שבע.
דוד ובת שבע, אבל האומן הרומנטי הראשון שנכתב והודפס היה פמלה ב-1740, שסיפר סיפור מאוד יפה על עוזרת בית שקוראים לה פמלה.
משרתת.
הייתה עוזרת בית. משרתת, נכון, רומן משרתות, משרתת, נכון. תיקון יפה. שהבעלת אחוזה מתה, והבן שלה חשק בפמלה. אבל הוא לא יכול להיות איתה, כי הייתה במעמד הרבה הרבה יותר נמוך, והוא הרי עכשיו הבעלים החדשים של האחוזה. ואז מה שקרה במשך טרילוגיה שלמה של איזה 900 עמוד או משהו כזה, משוגע, זה שהוא מנסה לשדך אותה למישהו אחר, והיא לא רוצה, והיא כן רוצה, ואז הוא קופץ עליה מאיזה ארון, ואומר לה, תהייתי, וככה, והיה שם סיפור מאוד מאוד מעניין, ועוד דבר מעניין שקרה בהקשר של פאמלה, זה שככל שעברו הקרחים והמהדורות, עשו קבוצות מיקוד, ושאלו את האנשים שקראו את הספר הזה, מה דעתן, כלומר, ואז באמת ריקחו אותו, וכאלה, ועשו אותו ככה יותר ידידותי לנשים, והוא פחות קפץ עליה, וכן, זה היה סיפור שלם, וזה היה סיפור מקסים, וכאן אנחנו גם מבינים, הרי למה הוא היה צריך לקפוץ עליה, וקצת להכריח אותה להיות איתו, כי כאילו היא הייתה חסודה ונוצרית כזאת, נכון, שומרת מצוות וכזה, אז היא לא... ואז מה שקרה, היה את האחיות ברונדה ואת ג'יין אוסטן, שדיברנו עליה המון המון, ולכן אנחנו נדלג. ואז באמת הפריחה המאוד מאוד גדולה של הרומנים הרומנטיים קרתה במאה ה-20, כשבתחילת המאה ה-20 זכרו לנו לטובה השייח, שקראתן? ספר מצטיין. אחר כך הפך להיות סרט בכיכובו של רודולפו ולנטינו, שהוא היה הכוכב של הסרטים האימים. שזה באמת ספר נחמד, כי מה שקרה בו זה שהגיבורה החליטה שהיא לא רוצה להתחתן, אז היא ברחה לאיזה מדבר, ובמדבר הזה היא הייתה כזה כולה בודדה ועזובה כזאת, ואז היא ראתה שם איזה מועדון, והיא רצתה להיכנס, אבל זה היה כניסה רק לגברים. אז מה שהיא עשתה זה שהיא התלבשה כמו רקדנית בטן כזאת, והיא פיטטה שם את השייח, כן? זה היה הסיפור פחות או יותר.
ולנטינו.
רודולפו ולנטינו, איזה כוכב, הוא החתיך. והוא מת מוקדם.
כן, וצעיר.
ואז אפשר לעשות שנייה רגע, להבין מה קרה, כי בעצם באמת הרומנים הרומנטיים כמייצגים פני תקופה. ואז מה שקרה זה שעברו מלחמות העולם, ספרים התחילו להיות מודפסים בטירוף, מילסן בון ואירלקווין, עלו לגדולה, ואז באמת נוצרו הרומנים למשרתות שכולנו מכירים.
שנקראים בעצם רומנים קטגוריים. זה המינוח, דרך אגב, שמדובר בסדרות של רומנים קצרים יחסית, לדעתי 250 עמודים ויותר, והם ממוספרים, ולדעתי זה חלק הייתה מהבעיה, זאת אומרת, איך יכול להיות שספרות ממוספרת?
וגם נמכרת בקיוסקים.
כן.
מה שקרה זה שהרומנים האלה נמכרו באמת בקיוסק השכונתי, והאימהות שמו את זה מתחת למיטה כדי שהילדים לא יראו, נכון? כי היו שם סיפורי אהבה כאלה יותר או פחות לא הטים, כן? למרות שהרומן המיני הראשון היה The Flame and the Flower, שיצא בכלל ב-70s, לדעתי זה היה.
הגיוני.
ושם באמת עברנו גם לסקס בתוך הספרים האלה, אבל עד אז היה נשיקות והיה נגיעות והיה זה, והיה מין הרבה אחבעות כאלה. סבתא שלי, סבתא הגדולה שלי, לילי, הייתה הספרנית של שדמות דבורה, במשך שנים. והשמועה אומרת שהיא החביאה.
בצד.
בצד.
ברור, אצל סבתא שלי זה היה מוכבה בצד, אני זוכרת, ברחוב קינג ג'ורג'.
והיה גם סיפור של מנויים, כמו להיות מנויים למגזינים, באותה תקופה יכולת להיות מנויה עד היום, על ספרים של מילס ובון ועל הארקווין, ממש זה. אגב, אני לא יודעת אם יודעים, אבל היום אפשר להיכנס לאתר של מילס ובון, הם עשו אמזון לפני שאמזון ידע שהיא אמזון, אפשר למצוא שם קטגוריות, נגיד רומנים רפואיים. רומנים של קאובויים, רומנים של רומנים של נשים שנכנסות להיריון, רומנים של סקנד צ'אנס, כל מיני.
גם המודלים הכלכליים שלהם הקדימו את זמנם.
נכון, זה נכון.
גם המודל של המנוי שהיום כולם משתמשים בו בכל מיני אפליקציות, כאילו, ומרגישים שהם מביאים איזו בשורה חדשה, הם בעצם הביאו את הבשורה הרבה שנים קודם לכן. באמת, זה מדהים לראות את הדברים האלה. כאילו הם היו צריכים להמציא את עצמם,
נכון,
ולבדל את עצמם.
כי לא הייתה ברירה.
כן, כי אחרת אי אפשר היה לשים לב אליהם ולצרוך אותם. זה באמת, זה מדהים בכל...
זה יפהפה בעיניי, זה יפהפה לחשוב, להסתכל על זה.
באמת אבל רואים שבשנות ה-80 היה שינוי גדול, כי פתאום נכנס הסקס.
אבל למרות שזה היה שנות רייגן, עד שכחי, והם היו שנים הרבה הרבה יותר, כן, אבל נניח של ארצות, בארצות הברית, היו הרבה יותר שמרניות, היה הרבה יותר fade to black, אבל הסקס היה שם מאוד נוכח, הוא רק לא היה...
במיינסטרים.
הוא לא היה גרפי, בדיוק. הוא לא היה כך גרפי, היה הרבה יותר fade to black.
כן. כי... הכפתור הוורוד.
כן, או כל מיני כאלה, או... ואז כאילו כבר פתאום לא יודעים כלום, ואז הם קמו בבוקר.
ואז הייתה המהפכה הגדולה של ה-90s בעצם.
זה גר פאוור. סקס והעיר הגדולה, נכון, זה... בכלל ה-90s היו בסימן נשים מאוד, זאת אומרת, אם היום אנחנו בסימן נשים, ה-90s התחילו את הגר פאוור, אמנם הם עשו את זה תוך כדי זה שהיה צריך מין איזה צורך כזה להשפיט גברים כזה ולזלזל בהם, אבל זה היה מאוד מאוד חזק. הזכותה של אישה על גופה במובן המיני, זה היה, מאוד היה חזק ב-90s, החל מ-Sex and the City, אלי מקביל בדרכה, שירת הסירנה, כאילו, עירית לינור הייתה מייצגת מאוד חזקה של העניין הזה, כאילו, דאז.
אם בתחילת הרומנים הרומנטיים, הגברים היו צריכים כמעט לאנוס את הנשים, כמובן שאחר כך הם התחתנו איתם, וכן, הם לא השאירו אותם ככה זובות, אבל כמעט לאנוס אותם, או לקפוץ את דעתם, כדי שאנשים
לקפוץ מהארון, יסכימו,
כמו. לקפוץ מהארון, כן, ולהגיד לה, בו, תעשיתי. כי אנשים לא יוכלו להראות, שהן רוצות, כן, אז היה צריך למצוא איזה אמתלה תסריטאית שכן תצליח לעשות את זה, אז בשנות ה-90 זה היה אנשים שולטות, אין אלה שרוצות את הסקס, אין אלה שהולכות לחנות, ואומרות, תביא לי את הוויברטור הזה והזה, כמו בסקס ועיר גדולה עם סמנטה, כן?
כן.
אפילו היא לא הולכת לחנות צעצוע, כלומר, יש להם פרק בצעצוע ימין, אבל יש לה איזה פרק שהיא הולכת לחנות של מוצרי חשמל, והיא רוצה להחליף את המג'יק וונד שלה. ממש, ממש כזה, והן הולכות והן דורשות את הסקס, ובאמת, כמו שאת אומרת, ורד, הן קצת דורסות את הגברים.
כן, זה היה כאילו מין סוג של הכרח המציאות כזה. שלא משנה שעכשיו, אחר כך זה היה, סירסתם אותנו לחלוטין, עוד הגברים, זה הייתה האמירה, סורסנו, שזה באמת נושא שאפשר לדון בו שעות, אבל כן, זה היה, הגרל פאוור היה מאוד חזק. זה מצחיק, היום את מסתכלת על הדברים, את מסתכלת על הסקס והעיר הגדולה, יש שם הרבה דברים, שאני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, זה מה זה לא רלוונטי כבר? כאילו עברנו את זה, נדע, אני עדיין יכולה ליהנות מאוד מהפרקים, ונורא ליהנות מכל, אבל יש שם משהו שכבר אין לו, די, אני כבר לא שם, אני לא צריכה כבר להוכיח כל הזמן, בדיוק, אני כבר, אני את שלי כבר הוכחתי, תודה, אני גם לא צריכה את האישרור, כי שנות ה-90 זה בוודאות, מה זה בוודאות? ככה זה הרגיש, לקבל, זאת אומרת, הכוח היה בשביל לקבל אישרור, מהצד השני, לעובדה שמותר לי, ועכשיו אני כבר לא צריכה.
ועוד דבר מעניין שקרה, ואז הגענו לשנות ה-2000, שנות ה-2000 יצא דמדומים. שזה היה, אפשר להגיד שזה היה איזושהי נקודה,
נקודת מפנה, בטח.
נקודת מפנה, שמה קרה שם?
שנשים נזכרו, שהן מאוד 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 נהנות, מסיפורי אהבה אפיים. אני חושבת שזה היה, כי לא היה שם סקס, זה היה ספר נעורים. לא משנה שהוא היה בן 80, אמנם נראה כמו בן 17, אבל הוא היה בן 80 טכנית, אבל היה שם איזה קסם בחיבור האפי, משהו באפיות של האהבה, כמובן ערפדים, אבל ערפדים שם היו לדעתי סוג של פרופ כזה.
בניגוד לערפדים של אן רייס, שכתבה את ראיון עם ערפד.
לא, לחלוטין בניגוד.
והם היו מאוד...
אן עם ערפד. סרט נפלא.
זה היה סקסי, אבל זה היה מאוד אפל.
כן, כן.
עדיין ערפד. פתאום הערפדים פה הם ערפדים צמחוניים.
והם מנצנצים בשמש.
מנצנצים בשמש, יכולים ללכת כאחד האדם. כן, הם כאילו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, נכון? זה בדיוק זה. כלומר, הוא גם נשאר צעיר לנצח, הוא גם חתיך, הוא גם משיר, הוא גם חכם, נכון?
והוא גם רוצה אותה בחורה הזו.
אבל גם הדמדומים היה משהו שהוא מאוד נוצרי.
בטח.
כלומר, היא הייתה צריכה להתחתן איתו לפני שהם שכבו, ולפני שהוא הרפד אותה גם.
לא, אבל כל הספורט דרך אגב עם החתונה, נכון, כי היא רצתה לשכב איתו. זה מה שהיה יפה שם.
נכון.
היא רצתה לשכב איתו, היא הייתה מוכנה לשכב איתו. הוא אמר לה, לא, 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 אני מגיע מתקופה אחרת, בגלל שהוא בן 80 כאמור, אז הייתה לזה איזושהי הצדקה. אני מגיע מתקופה אחרת, ולכן קודם כל אנחנו נתחתן, וגם הוא לא רצה להרפד אותה.
היא רצתה.
היא התעקשה.
כן. הבוטוקס של...
כן, הוא, את יודעת, היא גם אמרה לו, תקשיב, אתה תראה תמיד בן 17, ואני...
אזדקן.
אזדקן, זה לא בא לי טוב, זה בייסיק למה שהיא אמרה. אבל תראי, היה שם את האקשן הערפדי, ואת כל זה שתורם תמיד לעלילה, ככה אני חושבת, בכל אופן. אבל במהות של זה, וההיסטריה שהייתה סביב דמדומים, נבעה מהעובדה שנשים בוגרות קראו אותה, את הסדרה.
אני חושבת שזה הספר הראשון, שבאמת עשה את המעבר הזה, שהצליח לעשות את המעבר הזה, בין להיות ספר נוער, כאילו, כזה, ספר נוער שנשים בוגרות קוראות.
למרות שגם הארי פוטר עשה את זה.
לא, אבל בעולמות הפנטזיה. כן. זה הרומן רומנטי הראשון בז'אנר של יאנג אדולטס. נכון?
כן, יאנג אדולטס. כן, זה מה שזה היה.
שצריך להגיע לקהל הרחב, ומה שדמדומים עוד עשה, כן?
הוא עשה את 50 גוונים.
את 50 גוונים של אפור. ש-50 גוונים של אפור בהתחלה נקרא Master of the Universe, נכון?
כן, שזה היה פאנפיק.
שהוא היה פאנפיק, כלומר, ספרות שנכתבת על ידי מעריצים על ספר קיים, והוא עשה דבר היסטריה שלנו אחברה, הוא נמכר במיליוני עותקים רחבי העולם, ותורגם, לדעתי אפשר להגיד עשרות רבות של שפות, נכון?
לדעתי אין שפה שהוא לא תורגם, כולל פרסית, אני די בטוחה.
יכול להיות.
כי בגודריץ, אני זוכרת, יש לי שם חברות מאיראן, זאת אומרת, גם באיראן, כן, גם באיראן קוראים רומנים, רומנטים.
50 גוונים של הפורום.
כן, ובכלל.
שאפשר להגיד בפורום הזה שזה ספר פחות טוב. כלומר, כשמסתכלים על ז'אנר, הוא לא מהטובים.
אבל עכשיו, זה כבר שאלה אחרת לגמרי, אם אנחנו נכנסות עכשיו לדיון על איכויות, זה משהו אחר, זה היה תופעה.
מה זה... הפך אבל דווקא את 50 גוונים? כי הרי, נגיד לדוגמה, בז'אנר של BDSM, כן? יש את שרי סינקלר, או כל מיני סופרות אחרות, כן? שפחות לקסי בלק וכאלה, שפעלו לפני...
אני מאוד אוהבת לקסי בלק.
גם אני אוהבת אותה. שפעלו לפני יל ג'יימס.
שילה, גם יש, בטח, ברור, מה זאת אומרת.
אבל יש משהו ב-50 גוונים שעשה איזשהו שינוי.
קודם כל, אני חושבת, הרבה פעמים התופעות האלה, הרי מה עושה תופעה? לאו דווקא המוצר עצמו, זה הבשלות של, של השוק. זאת אומרת, כל הסופרות האלה כתבו BDSM, כתבו ז'אנר, וכאילו נבנתה איזו שכבה של בשלות, ואז היה דמדומים, ואז 50 גוונים שהוא כן. פאנפיק של דמדומים, והיה היסטרי בין קבוצות המעריצים, שחיפשו את הסקס שהיה חסר בדמדומים, כי את נשים בוגרות, והן רוצות לראות את הביטוי של האהבה הפיזי, ואז זה פשוט היה עניין של טיימינג בזמן הנכון, במקום הנכון, כשכל הפרמטרים, כשכל הכוכבים הסתדרו, זה מה שזה היה. עכשיו, מבחינתי, כמה שגרוע או טוב ככל שהיה 50 גוונים, לא מעניין אותי, הוא עשה שירות עצום מבחינתי לנשים.
הוא עשה את השירות של להביא את הספרים האלה בעצם לבמות המרכזיות. נכון. אם פעם הז'אנר הרומנטי היה כזה בסוף החנות, ממש
עד היום, דרך אגב.
כזה ב... לא, אבל היום אנחנו רואים ספרים רומנטיים בבמות.
כן, אבל...
לא המרכזיות.
לא המרכזיות, לא המרכזיות. זה נתן לזה פשוט מקום... אני חושבת שהאחרונים שמבינים את השינויים בחברה זה חנויות הספרים. הרשתות, אני חושבת, כאילו יש איזושהי הבנה שמדובר בז'אנר מוכר, ומה שמביא כסף זה יופי, אבל אנחנו לא ניתן איזה לגיטימציה, ולכן אנחנו לא נשים את זה במרכז החנות עם כל שאר הספר. כן.
אני חושבת שעכשיו...
גם לא רק בארץ דווקא.
אבל כן. אני חושבת שעכשיו... רגע, אנחנו יכולים גם להתייחס לחנויות הדיגיטליות.
חייבים
אצלנו,
להתחנס.
אצלנו זה בדיוק ההפך.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו שמים, אנחנו שמות בפרונט את הספרים הרומנטיים, על כל המגוון הז'אנרים, אנחנו חנות שמתמחה...
בין דיבוק.
בספרים, כן, אנחנו, לא מחביאים את זה, ואנחנו לא מורידים את זה לתחתית המדע, ואנחנו גאים בזה... וחוגגים בזה, ככה שהחנויות הדיגיטליות כן מנסות להתאים את עצמם לרוח השעה, ואנחנו באמת, אנחנו גאים בזה, אנחנו פשוט גאים בזה, שזאת ההתמחות שלנו, וזה הקהל שלנו.
אתם גם צוות נשי באינדיבוק, זה בכלל.
נכון, גם אוהבות את זה.
כן, נכון.
מאוד מאוד אוהבות את זה. אז ככה שיש את החנויות הפיזיות שממשיכות בשלהם, ויש את החנויות הדיגיטליות, ואני חושבת שבראשן אינדיבוק, שמתנהגות ומחבקות את התופעה.
בשנת 2009, השתחררתי מהצבא, הייתי, למדתי קונדיטוריה בירושלים, כן, עשיתי קורס של משרד התמ"ת כזה, משמונה עד ארבע, כל יום במשך שנה, כזה, כאילו הייתי ממש קונדיטורית, ואז הלכתי ועשיתי התמחויות באיטליה ובאנגליה. והגעתי לאנגליה, למקום שקוראים לו פנזנס, זה ממש ממש בדרום של אנגליה, ליד לנדס אנד, כזה בקורנוול, ואני זוכרת שהיה לי מה זה משעמם, ראיתי כזה כבשים ועיזים וזה, כאילו, כן, הייתי כזאת, והייתי אז הרבה יותר ירוקה ממה שאני היום, היום אני גם ירוקה, אבל שם ממש הייתי כזה בעניין, ועבדתי בחוות אורגניות בנות קיימה, והכל כזה, והיה לי נורא משעמם, כי היינו רק אני והעיזים, אז מה שעשיתי, הלכתי לכל מיני חנויות כאלה, יד שנייה, והיה להם בקיר האחרון מין מדף כזה מלא 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 בספרים של מילסן בון, בפאונד. ואז הגעתי כל פעם, והחזרתי, כאילו מכרתי להם את הספר הקודם ב, לא יודעת מה, בחצי פאונד, וקיבלתי ספר חדש בפאונד, וככה נתגלגלתי בכל אנגליה. והספר הראשון היה שם מלא מלא רומנים, כן? על ערפדים, ועל קאובויים, ועל רואי חשבון, היה שם כל מיני. אבל
היה אחד... The accountant who seduced me.
כן. אבל היה שם אחד שתפס ככה, שתפס לי את העין, וקראו לו רופא חדר המיון וסינדרלה. שזה היה ספר גדול, לא אשכח אותו. הרומן הרומנטי הראשון שלי, כי לפני זה קראתי רומני כמו מיכל שלב וכל מיני. אבל זה היה ממש רומן רומנטי, שהוא היה רומן רומנטי בהגזמה. כאילו, כל הקלישאות, אני אספר לכם את הסיפור, סיפור מקסים, בחורה שכזה לא רוצה קשר ולא רוצה משפחה ולא רוצה כלום, כזה רק רוצה קרייר, 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 מגיעה לחדר מיון, obviously, ועובדת, עובדת, עובדת, ויש לה בעיה ביחסי אנוש שלה. ואז מגיע מנהל חדש לחדר מיון, ואומר לה, נשמה, יש לך בעיה ביחסי אנוש שלך. ומה שהיה יפה בספר הזה, זה שהוא גם היה שכן שלה. ואז נוצרה בהם אינטראקציה מאוד חיננית, שבא, והוא כמובן בא ממשפחה מאוד חמה, ומאוד תומכת ומאוד זה, ובסוף הוא מתאהב בה, והיא מתאהבת בו, והיא נהיית גם יותר נחמדה למטופלים, והכל היה שמח. וזה היה הספר כניסה הראשון שלי, שלצערי אי אפשר לקרוא אותו בשום מקום, כי לדעתי יש לי את העותק היחיד בעולם שהוא נשאר.
כי אותו לא החזרת בשביל חצי פאונד.
שאותו לא החזרתי, יש לי אותו בבית, כזה מרוך וקרוע כזה. אנחנו ננסה להעלות תמונה שלו. זהו, זה הסיפור שלי. ככה אני התאהבתי סופית בז'אנר, ואני חושבת שמה שגרם לי כל כך להתאהב זה שהיה, קודם כל זה היה ספר מטופש, אפשר לומר, כן? הוא לא צריך ממני רבע גרם של חשיבה, ועם זאת אני כל כך נסחפתי, כלומר, הייתי, לדעתי קראתי אותו באיזה 10 שעות, כזה ברצף, כזה אני והכבשים, חוד שאחת הלכה לאיבוד כזה, תוך כדי מושג.
עד היום מחפשים אותה.
עד היום מחפשים אותה. ופשוט לא הצלחתי להוריד אותו מהיד, היה שם משהו כל כך סוחף, אף על פי שהיה ברור שלא נעשה שם שום פקס צ'קין, כאילו, היה שם דברים עזויים, כל מיני סינריוס כאלה שלא יכולים לקרות בשום צורה, עדיין אמרתי, יאללה, אני זורמת איתכם, יאללה, רופא חדר המיון וסינדרלה.
אז זה רק מחזק את הטענה שלי, שספר, הספר הראשון שאת מתאהבת בו בז'אנר, לא חייב להיות טוב, הוא לא חייב להיות כלום, זה כמו אהבה ראשונה בתיכון, זה לא חייב להיות כלום, פשוט צריך לעשות לך את הדבר הזה שאת צריכה שהוא יעשה לך. ואז זה מן אהבה היסטרית. הוא פשוט צריך לעורר בך את הנימים האלה בלב ובבטן, ולרגש אותך מאוד. להזכיר לך התרגשות של אהבה. כי ספרים, בטח בהתחלה כשאת קוראת ג'אנר, את חובה, לדעתי זה ממש מפריש את אותם הורמונים... במוח כמו שאהבה, ואת חובה את ההתאהבות הזו. אני זוכרת שאני חזרתי לקרוא ז'אנר אחרי המון המון שנים שלא נגעתי בזה, קראתי אותו כשהייתי נערה, אחר כך שנים שקראתי רק ספרות כללית, והרבה פנטזיה ומדע בדיוני, ואז כשקראתי דמדומים, שזה היה באמת בעל כורחי, זאת אומרת, הכריחו אותי, החוויה הרגשית שאני חוויתי תוך כדי הקריאה, זה בכלל לא משנה איכות הספר מהי. זאת אומרת, זה לא משנה גם אם היום אני אקרא את זה וזה יהיה נורא והיום, אני לא נוגעת בזה דרך אגב בגלל זה, אבל החוויה הזו של ההתעוררות הרגשית הזו מבפנים היא שווה הכל.
תודה שהזנתם. בפרק הבא נדבר על דברים אחרים.
כן, זה מה שיקרה. כנראה.
אנחנו היינו אהבה ודעה קדומה, אני שירלי.
אני ורד.
ואני טל.
אהבה ודעה קדומה. שלוש נשים מדברות על רומנים רומנטיים, אירוטיים ו... על החיים עצמם. מגישות שירלי גל, טל פורקוש ודרווה שמואל.